מלך פרס. כלומר, דניאל הוא בטוח שזה שנת 70 והגאולה מתחילה, אבל לא בגלל זה דניאל לא נמצא ביושר, וזה מאוד דבר שהנביא מדגיש לנו, והברבנאל מדגיש אותו מאוד, שדניאל עובד בנאמנות, אתם זוכרים פסוק ד' וה', הם כל הזמן, דניאל רוצה להתמנות, רוצים להתמנות את דניאל לראש השרים, וכולם מחפשים עליו משהו, איזה תיק, לתפור לו תיק, ואז הנביא אומר לך, וכל עילה ושחיטה לא יחלין להשכחה. אין לו שחיתות, אין לו תיקי שחיתויות לדניאל. אין לו עלילות, אין לו תיקי שחיתויות. כל קבר, כל קובל, דימהימנו, וכל שלב ושחיטה לא השתכחת עלוי. בעבור זה שהוא נאמן, וכל שוגק ושחיטה, כלומר הקנה מזיד, שחיתות מזיזית, לא, שחיתות של מזיד, לא השתכחת עלוי. אז דניאל, הוא לא דוחק את הקץ, זה פלא פלאות. יש לו חשבון כזה, שגם שוגג אתה לא יכול למצוא לו. כלומר, דניאל עובד את העבודה הזאת בצורה של נאמנות מופלאה, שגם שוגג אי אפשר למצוא לו בניהול הממלכה. אז זה מאוד בולט, ואני חושב שזה שני צירים שיסובבו אותנו לפרק, ונראה, הם מאוד מרכזיים. אחד זה שבעצם אנחנו נמצאים במהלך השבעים, ואז בעצם דניאל יהיה לנו עם הפנים לירושלים. דניאל יהיה לנו בסדר כזה, שכמו שתכף נראה, הוא מחפש את הגאולה, הוא מתפלל שלוש פעמים לירושלים, תכף נדבר בדבר הזה, אבל מצד שני, הוא עובד את עבודתו הכי נאמנה. אי אפשר למצוא לו שום שחיתות, שום מעילה קטנה שבקטנות אי אפשר למצוא לו. אומר אברבנאל, וכנראה זה, אני חושב, זה מאוד מתאים לימי חייו של אברבנאל ולתפקידו של אברבנאל, שהסדר הזה של הנאמנות של היהודים למלכים שהם נמצאים בהם, גם כאשר הם מגיעים לדרגה הכי גבוהה שיש. וכידוע אברבנאל בעצמו על הדבר הזה, אז אברבנאל שמדגיש בתוך דברה, במעייני הישועה, מדגיש ארבע דברים. כלומר, דניאל מגיע, אומר דבר ראשון, דניאל מגיע למעלה, שאותם. דבר שני, דניאל נשאר בחסידותו, בעירת שמיים שלו. דבר שלישי, הוא אומר, אין בדניאל שום אבלה, ואפילו שויגג לא נמצא בו. ודבר רביעי, שזה שייך לסוף הפרק שלנו, הוא אומר, לכן מתבררת צדקותו וגדלותו של אלוהי דניאל, שזה יהיה לנו בסוף הפרק. אז ארבעת הדברים האלה, אברבנאל מדגיש שהם שייכים אל הסדר של הנהגה הנכונה של עם ישראל בימי גלותם. ההנהגה הנכונה, עשיית הדשמיה שיש להם, הנאמנות שיש להם, הצדקות בין אדם למקום שיש להם, צדקות המדינה שיש להם, ומילא עכשיו גם הסדר הזה של קידוש השם שהם עושים בתוך הגלות. זה החשבון של אברבנאל. כיבדו מלי שזה אברבנאל דיבר מעומק הרהורי ליבו על מה שהוא בעצמו עבר, על גודל צדקותו ועל זה, וגם על הקידוש השם. אמנם אצל אברבנאל זה לא נגמר טוב כמו אצל דניאל. אתם יודעים הרי שאברבנאל חיבר את החיבור שלו בגלל הרי שהעלילו עליו את העלילות, ואז הוא נאלץ להיות ממשנה למלך ספרד, הוא נאלץ לגלות. וגודל צדקותו של אברבנאל לא אומן כי יוכל, ואברבנאל אומר שכשקולה בספרד, תוך כדי הסדר הזה של הגלות שהוא נמצא בו, אז הוא מקבל על עצמו לכתוב את הפירוש שלו לתנ"ך. כלומר, זכינו לפירושי אברבנאל בזכות הגלות שלו של...
הודיה, איך משתיקים אנשים?
גלם מתוך ארמון המלך, כן. על כל פנים, אני אומר, אני רוצה לפתוח פה רק את הפרק, נדמה לי בשביל כאלה. אני פותח את הפרק בפרקים כאלה, הראשון, קולות רקע או מישהו מדבר?
הודיה?
רקע, בסדר.
זה קולות רקע, זה...
לא, בסדר, רקע זה מתוק וזה בסדר.
438.
בקום חושבים, אני 99% שלי. אה. בנאדם, אתה צריך לנו סודות צבאיים, אתה צריך לעשות את השתיים.
תודה רבה.
כל הסודות נשמע פה.
הודיה. איך משתיקים אנשים?
אם אנחנו עם הפנים לגאולה, והציר השני זה שאנחנו בעצם עדיין נמצאים במלכות אל פרס, במדעי פרס, דריה ושמדי, ואנחנו עכשיו עובדים נמצאים בתוך המערכים האלה, ומתוך המערכים האלה, משם אנחנו, משם אנחנו.
תעזר לי שנייה לעשות
את זה. טוב.
אופס, עכשיו הרב דוד צביקי.
רגע, הרב עכשיו לא שומעים את הרב, הרב צריך לפתוח את הקול.
השתקנו את האחרים, ועכשיו הרב צריך לפתוח את הקול שלי.
כן, כן, סליחה, סליחה. אני אומר, אני לא יודע אם זה הזמן, אני בזום הייתי זה, אבל יש זה סתם, בפנינה מתוקה, אני רק אגיד לכם בדקה. יש ספר מתוק של הרב ראובן מרגליות, שנקרא יסוד המשנה ועריכתה. כל מיני דברים מחקרים כאלה מתוקים מדבש ונופת סופים, והרב ראובן מרגליות היה תלמיד חכם עצום, ואחד מהדברים שהוא מעורר זה למה יש לאנשי כנסת הגדולה 120 נשים. הוא אומר, התבטלה הסנהדרין, התבטלה הסניחה, בסדר, אז למה כשיש אנשי כנסת הגדולה אז יש 120 שרים? למה לא עשו 70 או 71 כמו הסנהדרין? כך שואל רב ראובן מרגליות, זה נמצא ביסוד המשנה ועריכתה, יש לו בסוף הספר כאלה ביאורים, כאילו כל מיני סימנים כאלה שהוא כתב בסוף הספר, אז זה נמצא בסימן א' שבסוף הספר. ורב ראובן מרגליות על זה רוצה לומר, הערה מאוד מתוקה, פנינה מאוד מתוקה, אני מוסיף עוד משהו קטנטן שהוא לא כתב שמה, הוא רוצה להגיד, בעצם הוא אומר, רצו לבחור את כל התלמידי חכמים של הדור שיהיו שותפים בהקמת המוסד שהוא מעין סנהדרין, ואז לכן בחרו 120, והוא אומר, מביא כיד השם הטובה עליו בכל הש"ס והמדרשים, בירושלמי, בכל מיני מקומות, שפעם כתוב שהיו 105 באנשי כנסת הגדולה, אחרי זה כתוב שהיו 88, אחרי זה כתוב שהיו ככה וככה וככה, והוא מעלה איזה השערה, להגיד שבהתחלה היו 120, ואחר כך מה שכתוב, שירי כנסת הגדולה, הוא אומר, כשה-120 נפטרו, אז הוא אומר, לא הכניסו עוד, כי המספר 120 הוא לא המקודש, המקודש זה 70 או 71. אז לא הכניסו עוד, זה נקרא היה, הוא אומר, שירי כנסת הגדולה, עד באמת שזה עמד המספר 70 או 71. כך הערתו של הרב ראובן מרגליות. אני דרך זה רק התעוררתי פה בפרק שלנו, כי אצלנו בפרק כתוב שהוא שם 120 שרים, נכון? 120 יועצים. עומדת הגמרא במגילה למה הוא שם 120 יועצים? התשובה לזה, כי דריווש הוא לא מלך כמו אחשוורוש על 127 מדינה, אלא הוא מלך על 120 מדינות. לכן לא מנו אותו בתור ארבעה שמלכו בכיפה, כי הוא לא מלך בכיפה דריווש, הוא לא זה. זה הגמרא במגילה י"א. אני לא יודע, עלה לי פתאום איזה נקודה שאני לא יודע אם נכונה או לא, חבר את הרב ראובן מרגליות עם הגמרא במגילה י"א. לומר שכמו שיש לנו פה 120 חברי כנסת אצל דריווש, אולי אותו דבר גם כן היו 120 באנשי כנסת הגדולה, כי בכל מדינה שלחו אחד. וככה הקימו את אנשי כנסת הגדולה. אז שלחו בכל מדינה אחד, הקימו אנשי כנסת הגדולה. הרב ראובן מרגליות אומר, כדי שבאמת כולם יהיו שותפים, כמו הרמב״ם כזה, שכל האומה תהיה שותפה. ואחר כך באמת, כשהם נפטרו, אז כבר לא מינו במקום אנשים, ואז הוא מראה בכל המקומות בש"ס, שאנשי כנסת הגדולה באמת לאט לאט התמעטו, ועד שזה עמד על המספר 70. על כל פנים, למה אני אומר את כל הפלפול הזה? אני לא יודע אם הוא נכון או לא נכון, אין לי ראיות אליו, כדי אולי באמת לומר שזה גם אחד מסימני הגאולה פה. כלומר, אם אנחנו הציר של בניין האומה, אולי זה גם ציר שאנשי כנסת הגדולה, הם עכשיו מתמנים בתקופה הזאת. זה התקופה שאנשי כנסת הגדולה, הם הולכים להתמנות בה. כמדומה לי, אני מעורר על זה להעיר לב המעיינים. טוב, סגרנו סוגריים. אורי, מה אתה אומר?
מה אני שומע, אני... הפרק הזה, אני לא, לא מספיק בשביל לשאול, אני מקשיב לרב.
בסדר, אז קדימה, אז בואו רק נתקדם על זה פרק. אז מחפשים עלילה. אז אנשי בבל, הם באמת מבינים שהעלילה היא תהיה רק, רק בחשבון רוחני. נכון, זאת אומרת, ככה כתוב שם בסוף פסוק ואב, שהשכח נעלו היא בדת אלהה. כלומר, אנחנו לא נמצא לו שום עילה, אלא רק כשנמצא בדת אלוהיו. ושוב, כמובן הדגש הוא, שזה אני חושב כל הזמן שני הצירים שיחזרו לנו. כשהם אומרים נשכח עלילה בדת אלוהיו, זה כמובן עלילת שקר. כלומר, זה לא סותר, אומר הרב ארבנל, את זה שדניאל הוא צופה ישועה, הוא מתפלל שלוש פעמים ביום לכיוון ירושלים וכו' וכו', זה לא סותר. זה רק הרשעה הזאת של השרים, היא יצרה את המציאות הזאת שכאילו יש איזו סתירה מדומה בין הסדר הזה של עבודת השם, לבין הסדר הזה של הנאמנות למקום שאנחנו נמצאים בו, למלך שאנחנו נמצאים בו, כמו שהרי אחר כך דניאל יגיד במפורש את זה למלך, כשהוא יעלה מגובה, כשהוא יעלה מגובה הריות, כך הוא יגיד לו בדבר הזה, שהוא נאמן, הוא נאמן למלך, זה הכל סתם עלילה. אבל בעצם יוצא שהעלילה היא כזאת שרוצה ליצור איזו סתירה בין הנאמנות להשם אלוקי ישראל לבין הנאמנות הזאת של דניאל למלכות בבל. מה זה העצה המשונה הזאת? העצה המשונה הזאת היא עצה כזאת שאני חושב שייכת אל כל מה שפגשנו בבבל. כי בבבל אמרנו, יש פה גאווה אדירה, יש פה גאווה אדירה כזאת שהוא רוצה להיות הפסל הזה שהכל יהיה זהב, לא רק הראש יהיה זהב, אלא הכל יהיה זהב, והוא רוצה להחליף את עם ישראל, כמו שדיברנו הרבה פעמים כבר. אז יש פה גאווה גדולה, ומה שהערנו לכן שגם, מה שהערנו שפתחנו את פרק ה', לכן נשמח גאוותן לגאוותן. כלומר, לכן בלשצר שהוא משתמש בכלי המקדש, הוא נשמח לנבוכדנצר, דילגנו על אוויל מרודח, לסמוך גאוותן לגאוותן וכו'. העצה הזאת זה בעצם כביכול להפיל את המלך בפח, לשים אותו דריווש בסדר הזה של הגאווה הבבלית. כי יש פה סדר כזה שהם אומרים לו אף אחד לא יבקש שום דבר, רק 30 יום. אז אני רוצה להתחים את הגזרה הזאת עם דברי המלבים. הכוונה, אתה תהיה מלך חסד, כל מה שיבקשו ממך כל 30 יום אתה תיתן לכולם, וככה אתה מייצב את מעמדך, אם אני מוסיף עוד הערה קטנה על המלבים, אתה מייצב את מעמדך לא בתור רק תחליף של בבל, אלא בתור מלך עצמאי. כי אתה בעצם יוצא שאתה די תחליף לבבל, כלומר קיבלת את כל בבל על מגש של כסף, כי אתה בעצם עכשיו דריווש, הרקת את בלשצר, וכל בבל נכנע לך, אז קיבלת את כל בבל על מגש של כסף כדי להעצים את מלכות בבל, אז עכשיו אנחנו נהיה בסדר כזה שכולם יהיו רק משועבדים אליך 30 יום, הכל יהיה משועבדים אליך, ושוב, הנקודה היא, ואתה תראה את יכולתך הבלתי גבולית, ואתה תראה את זה, שיש פה איזו יכולת בלתי גבולית למלך, המלך הוא יממש את כל הבקשות של כולם. נדמה לי שפסוק י' זה פסוק מפתח בדבר הזה. פסוק י' כתוב ודניאל כדי ידע דירשים כתבה, כלומר כשהוא ידע את הכתב שנרשם הזה, על לביתי וכבין פתיח עלי בעיליתי נגד ירושלים וזימנין תלתה ביום העובר יחל ברכו יומץ לעמוד הקדם אל ההי כל כיוון דיעה ועבד מן קדמה דנה. נדמה לי הפסוק הזה מלא וגדוש בכל היסודות של הפרק. אבל הספק הראשון שאני רוצה להעלות לכם, תגידו לי מה אתם אומרים, כשהפסוק י' כשהוא מדבר על תפילת דניאל, האם זה אחת משלוש התפילות, או זה תפילה שדניאל הוסיף? נדמה לי שזה ספק מאוד חשוב. שנדמה לי...
בפסוק עצמו כתוב, דין תפילת, לא?
מה זה?
בפסוק עצמו כתוב זים נטלתה, וזה נשמע שזה מכוון לאותו זה. להציג את שלוש התפילות, לא?
לא, אני חושב, אני לא חושב, כלומר הוא אומר, זים נטלתה ביום, אז זאת אומרת, זה ההנהגה הקבועה של דניאל. השאלה אם התפילה הזאת זה חלק מתוך ההנהגה הקבועה, או התפילה הזאת היא תפילה חריגה.
הרב אומר שכאילו, יש את שלוש התפילות, ויש כאילו, ברגע שנודע לו שיש גזירה, אז נוסיף עוד תפילה, זה כאילו חלק מלו פסוק.
כן, אני לגמרי מסכים עם הדברים האלה. לומר, ודניאל, כדי ידע דרשים כתבה, לומר, כאשר הוא ידע מהכתב הזה, אז מה הוא עשה? נכנס לביתו, ועכשיו הוא מתאר לך את ההנהגה הקבועה שלו. כלומר, תפילת דניאל פה, זה סדר של התפילה, להינצל מתוך ההתנגשות המדומה שיועצי המלך מנסים ליצור, אז דניאל חוץ מהשלוש תפילות שלו, ואמר, כתוב לך בנביא, הוא היה מתפלל שלוש תפילות, שלוש תפילות על ירושלים, תכף רגע נדבר בזה, חוץ מזה יש לו עכשיו תפילה מיוחדת, שההתנגשות המדומה הזאת ששרי המלך מנסים ליצור, שההתנגשות המדומה הזאת היא לא תצליח. היא לא תצליח. כל זה, אני חושב, כתוב לך מפורש בנביא, זה בעצם מצטרף לשלוש תפילות הרגילות שהוא היה מתפלל. הוא היה מתפלל שלוש תפילות רגילות ביום, כלמול ירושלים. ונדמה לי שהדבר המביל פה, שהפסוק סיים כל כבל דיה ועבד מן קדמת דנה. מתי זה עבד מן קדמת דנה? כל פעם שהוא היה עושה, כבר מי שכבר הימים, מן קדמת דנה. מתי זה מן קדמת דנה? אני לולי דה מסתפין הייתי אומר, מתחילת הופעתו בבבל. כלומר, דניאל, מהרגע שהוא גלה לבבל, הוא מן גבר יהודאים, כמו שכל הזמן כתוב לנו בספר דניאל. הוא אנשי יהודה, הוא חי ביהודה. כמו שכולם זוכרים במגילת אסתר, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יכוניה המלך יהודה. דניאל הוא נמצא במקום אחר לגמרי. הוא נמצא בבבל, שוב אני אומר, הוא נאמן לבבל, הוא עוזר לבבל, כל כישרונותיו הוא גם משקיע פה. אבל הוא באמת שלוש פעמים הוא כל החיים שלו נמצא מול ירושלים. וגם עכשיו, שהוא נמצא בטקל הזה, בין עבודת השם שלו לבין הנאמנות שלו למלך, הוא ממשיך בחשבון שלו להיות שואף אל מדרגת ירושלים. מה מדרגת ירושלים מורה לו לעשות עכשיו? איך עכשיו מכוח שאיפה הזאת אל מדרגת ירושלים, איך מתוך זה הוא עכשיו הולך לפעול את פעולתו? רבי דביר, אנחנו מכירות ביתך נירשת בירושלים, נכון?
הרב, יש פה
חלונות
רגע, רואים את הכיפה? לא רואים.
אנחנו מתפללים דרך הזום שלך, אנחנו מתפללים.
רואים פה את הכיפה.
אז טוב, אז אתה רואה, זה דניאל לא זכה לראות, הוא רק אבל התפלל כל הזמן, שלוש פעמים ביום, אל הר הבית, כן. אז אני אומר, דניאל, הוא בעצם שואב את כוחו, גם עכשיו, בתוך הצרה הזאת, הוא שואב את כוחו מתוך התפילה של מה שהוא מתפלל שלוש פעמים ביום אל ירושלים, גם עכשיו הוא מתפלל אל ירושלים לקבל את ההדרכה הנכונה להתנהל בתוך הדבר הזה. טוב, אז אני עכשיו רגע, לא נאריך בדבר הזה, אז באים האלה תופסים אותו, כל האלה תופסים אותו, והם נמצאים בסדר כזה שהם מלשינים עליו למלך. אז אולי רק הערה הלכתית אחת, יש להעיר פה רק הערה הלכתית אחת, רק שתחדד לנו את הנקודה הזאת. האם דניאל עשה טוב? זאת אומרת, עכשיו אנחנו נמצאים ויש גזירת מלכות. האם בגזירת המלכות מותר למסור את הנפש? זה הערה הלכתית, אני חושב, שמאוד תחדד לנו עניין רוחני.
הרב, רציתי לשאול את זה, גם אם אנחנו אומרים לא כמו הרן שלמצוות עשה אולי לא חייבים וכו', אבל למה חייב שדווקא החלון יהיה פתוח? זה ממש כמו, שכחתי את השם שלו, בעל כנפיים מהגמרה שכאילו דווקא הולך.
כן,
למה להתפלל שהחלון בבית שלך פתוח? סגור את החלון, תפלל מה שאתה רוצה. למה? הרי אם הוא גם יודע שרודפים אותו, הם כנראה ישלחו איזה מלשינים שיתפסו אותו מתפלל.
כן, ועוד דבר שאירו הפוסקים בזה, הרי לכאורה זה גזירה כללית על כל העולם, זה לאו דווקא לישראל. האם זה ייקרא שעת השמד? ונדמה לי שחדד מאוד את הנקודה הזאת, שדניאל מבין שזה הסוגיה. זה שעת השמד, זה לא גרע מארקדא דמסנה, ולכן דניאל ברור שמוסר על זה את הנפש.
אבל להוסיף מה שהרב רצה להגיד שהוא, מה שהרב רצה להגיד שהוא הוסיף תפילה לפי זה, זה ממש מוזר. כאילו מילא שלושת התפילות נגיד בסדר, זה מה שהוא מחויב לעשות. ארקדא דמסנה, מסור את הנפש, אבל להוסיף תפילה מה, למה?
נכון, נכון, נכון. בדבר הזה, כלומר הוא צריך בזה, דניאל חוץ מהשלוש תפילות, מן הסתם כל פעם שהיה לו עד שרה, הוא גם התפלל, כי זה גם חיוב תפילה דאורייתא, להתפלל. ועכשיו יש לו גם חיוב תפילה דאורייתא להתפלל, כי זה עד שרה. אז הוא חייב להתפלל, אני רק בא להעיר את זה, כי זה זוכרים מחלוקות הראשונים בשם בסנהדרין לבן סורר, כי אף על בדרך כלל כשיש זה רק גזרה כללית על כל העולם, אז אתה לא מחשיב את זה בתור שעת השמד. כי זה לא גזרה עליך. זה אם זה ארקדא דמסנה של ישראל. אבל מה יקרה הדין עם גם האתיופים והיפנים והברזילאים, גם הם הולכים עם שרוך צהוב, ואתה אומר, גזירת המלכות, לאף אחד לא ללכת עם שרוך צהוב. אז זה לאו דווקא מדרגת ישראל. זה אצל כל האומות. אז זה, באופן פשוט, זה לא שעת השמד שלנו. אז אם זה לא שעת השמד שלנו, למה אתה מוסר את הנפש? דניאל יודע ברור, זה המציאות. המציאות היא שהסוגיה היא זה דניאל וגאולת ישראל. זה המציאות. ולכן על זה דניאל מוסר את הנפש.
אבל למה חלון פתוח, הרב? למה חלון פתוח? סגור את החלון, תתפלל. למה דווקא שהוא יהיה פתוח? סתם הוא מסתבך.
אני יודע את הדבר הזה, אתה צודק. אני, הציור שלי, אני לא יודע אם זה ציור נכון, אני, הציור שלי שהחלונות היו כמו אצל הבית של דביר, כלומר,
החלונות
היו בלמעלה, כלומר, בחלק העליון. אבל אתה צודק.
לא, כתוב פתוח.
אני לא שמעתי אותך, רבי אברהם.
לא, אני אומר, מי אמר שזה פתוח בפועל? יכול להיות שזה פתוח לכיוון ירושלים. זאת אומרת, הפתח הוא לכיוון ירושלים. לא מצליחים דווקא פתוח.
זה לא הפשט, אבל מה?
הוא אומר, היה לו חלונות שקופים אטומים. אז זה לא
שראו מהחלון. גם החלון, כמו שאנחנו רואים במשנה, גם החלון. זאת אומרת, פעם גם באמת החלונות תמיד היו פתוחים. לחתום אותם, אבל בכל מקרה, זה לא שהיה אופציה לא להיות פתוח, זה לא כמו היום שיש לנו את האופציה לפתוח או לא לפתוח. וגם, לכן הוא חושב שיהיה אוויר טוב, זה בית הכנסת, זאת אומרת, חלק מהטעמים זה שהוא גם בפועל להיות פתוח.
אני לא שומע, רבי אברהם, אני לא שומע אותך, אני מקווה שכולם שומעים.
לא נורא, אני צריך לפתוח.
הרב, הרב, אפשר להגיד גישה הפוכה, שדניאל רצה שיתפסו אותו, הוא ידע שיהיה מזה קידוש השם. כלומר, דווקא בגלל שהוא רצה לקדש את השם, אילו הוא אמר, אני אתנהג כרגיל, עם חלון פתוח, תתפסו אותי, ויהיה קידוש השם. למרות שזה קצת בעייתי, כי אתה מוסר את הנפש על מנת להינצל, אבל אולי על מנת לקדוש השם, יכול להיות שזה היה החשבון שלו.
אבל אז רק באמת, ההערה שאתה אומר, כלומר, האם אדם יכול למסור עצמו על מנת שיעשו לו נס. הרי אנחנו כבר מלומדים שם בפרקים לאל, שכשבאו ליחזקאל, אז הוא אמר להם, לא, תמסרו את הנפש בשביל למסור את הנפש, לא בשביל נס, נס לא בטוח יהיה לכם.
יכול להיות שחשבון שלו היה קידוש השם ופחות הקטע של הנס. כלומר, הוא רצה שיצא קידוש השם. הוא לא היה אכפת לו על עצמו, למעשה מה שהיה אכפת לו זה לקדש את השם בפעולה הזאת.
אני חושב שזה תמיד נכון להתבונן במבט הכללי יותר, כלומר, אם בן אדם פרטי מתברר שהוא מפר את צו המלך ומתפלל, על זה מאנשים אותו ויהרגו אותו, זה כאילו חסר לנו פה המדרגה הכללית של כל הפרק, מה שאנחנו מנסים כל הזמן על פי דברי חז"ל, להרים את הפרק לאיזו נקודה מאוד כללית, כלומר, דניאל הוא באמת חי את האוויר של ירושלים. הוא משואף לירושלים, הוא נאמן אל המלך, וזה לא סותר אצלו. אז פה באמת, אני לא יודע, יכול להיות שאתה צודק, צריך לחשוב בזה עוד פעם, לקרוא את זה עוד פעם. האם דניאל אומר, אני רוצה למסור את הנפש? יכול להיות.
זה נשמע כמו מרדכי, שהבין שזה כאילו בכוונה מרדכי נעמד איפה שאמן, כי זה פיקוח נפש רוחני לעם ישראל, אז הוא עושה את זה בכוונה.
אז גם פה הוא מבין שזה גזרה כזאת על כל ישראל, שכשעושים לו, כי כביכול יכולת להגיד, בסדר, 30 יום הוא לא יתפלל. אלא מה, זה לא יחיתים אצלי להגיד דבר כזה, ש-30 יום דניאל לא מתפלל, אין דבר כזה. לא יהיה דבר כזה בעולם, שיהודי לא יתפלל 30 יום, יהודי כזה שהוא מחבר את כל עם ישראל לירושלים. יכול להיות. טוב. על כל פנים, אני עכשיו רק רוצה להעיר עוד הערה שנייה, להשלים את התמונה הגדולה שזה. בכל הפרק מאוד רואים, והם שזורקים את דניאל לגובה הרעיות, דילגתי קצת, ואתה רואה שהמלך הוא בכזאת חרדה על דניאל. הוא מתפלל, כאילו המלך אומר, הקדוש ברוך הוא יציל אותך, זה אפשרי דבר כזה, שיצילו אותך מגובה הרעיות, שריבונו שלנו יציל אותך מגובה הרעיות, והוא קם ישר בעלות השחר, ובריצה הוא רץ לגובה הרעיות, והוא צועק בקול עצוב, כאילו, דניאל, הקדוש ברוך הוא עשה לך דבר כזה. זה פלא פלאות, זה לא יאומן כי סופר. כלומר, הגוי הזה, המלך הגוי הזה, עדיין לא יודע את... זה פלא פלאות, אני אומר, שהוא מעריץ את דניאל ככה, ורוצה בטובת דניאל ובטובת ישראל, ויחד עם זה, יש לו עדיין איזה ספק כזה, האם יכול, כי זה מאוד בולט, הוא שואל, האם יכול הקדוש ברוך הוא להציל אותך, נכון? הוא איש הסבינה, כלומר, הוא יכול להציל אותך, האם הוא יכול להציל אותך? הוא רץ בבוקר, האם הוא הציל אותך? אז הגוי מקבל בזה שיעור, אין כאשם אלוקנו גם בשמיים וגם בארץ. ואחר כך תכף נדגיש ככה שהוא לומד את השיעור הזה, שיעור הזה טוב. אז יש פה סדר כזה, אבל דרך זה אני רק רוצה להיכנס גם אל סוף הפרק. דריאבש המלך, אנחנו נמצאים במלכות פרס ומדי, שהיא כבר, מה שהזכרנו, היא בסדר אחר לגמרי ממלכות בבל. אנחנו נמצאים בשנת 70, אז באמת פרס ומדי, הם כבר קומה, מבחינה מסוימת, קומה מעל מלכות בבל, ה-70 שנה צריכים להיגמר, אז לכן זה גם סדר כזה שהמלכות היא כבר הרבה יותר בשלה לקדם את עם ישראל למטרתו וליהודו. אז אנחנו נמצאים בסדר כזה שהמלכות היא דואגת, היא קשורה, היא שייכת אל כל הסדר הזה של הדאגה לדניאל ולשלמה. טוב, לא עכשיו נאריך בכל הדברים האלה, זה לא... עכשיו הזמן בדבר הזה. אז טוב, דניאל עולה מגובה הרעיות, והמלך משליך אותם חזרה לגובה הרעיות, ואז הנאום המופלא של דריאבש.
הרב?
כן.
לא, אבל לפי מה שהרב אומר, כאילו, לפי מה שרואים פה שדריאבש דואג לדניאל, לא רואים פה את הגאווה כמו שהרב הזה, של המשכה של פרס של מלכות בבל. כלומר, יש איזשהו, לא יודע, איזשהו ביטול שלו ליועצים שלו, לפקידים, והוא נכנע להם, אבל לא רואים את המקום הזה של הגאווה של פרס, כמו שנשמע בהתחלה.
אני מזכיר לגמרי, אני התכוונתי הגאווה, זאת אומרת שהיועצים, הם היועצים, הוא לא נמצא שם. היועצים רוצים למשוך אותו לשם, ומבחינה מסוימת הוא לא יכול להתנגד, כי כביכול רוצים להמליך את ממלכת פרס ומדי, להעלות אותה לגובה כזה מאוד עליון, בסוף אם אתה המלך מתנגד לזה, אתה יוצא הפרש. כולם כל כך דואגים לממלכה, ואתה בעצם יוצא היחיד שלא תדאג. אז המלך כאילו חייב לקבל את הגזרה שלהם. אין לו ברירה, הוא חייב לקבל את הגזרה. ואז באמת יש לנו...
אני מנסה להבין מה שהרב רצתה לומר, שיש בעצם שני מסלולים של איך המלכויות מתייחסות לישראל. שאחד זה בעצם היה גאווה של בבל שרצה להחליף, שהרב הכיר את בצל הזהב, שבעצם להוות את כל הזה, ויש איזושהי הבנה שאנחנו מקבלים את הכוח מישראל. ובהקשר הזה כביכול, אז דריאבש שייך אל המדרגה שמבינה, אלא מה, בפועל הוא לא מצליח לבטא אותה בתוך המלכות.
נכון, זה מאוד בולט בפרק שהוא פשוט נמשך אחרי היועצים. נכון? נכון. וזה מאוד בולט בסוף הפרק, במה שאנחנו עכשיו נמצאים, שבעצם מפסוק אב, בעצם הכתב הזה שהוא כותב, זה בעצם פעם ראשונה שיש לנו מלך גוי, שכותב לכל האומות שיעור בעירת שמיים, שיעור כזאת בעירת שמיים. כלומר, אני נותן צו שכולם יהיו פוחדים מנקדם אל ההד דניאל, שכולם יהיו, יקיימו מצוות עירת שמיים מלואי דניאל, למה? והנימוק הוא מביל, בסוף פסוק הזין. דיו אלה חיה וקיים לאלמין, ומלכותי דלה תתחבל, ושלטנותי עד סופה. כלומר, הוא מכיר בגדולת מלכות ישראל, שהיא מלכות נצח. הוא מכיר בגדולתם, והוא מכיר בגדולתם, אני חושב שוב, זה הכל עומד ברקע הזה, שגם אנחנו בשנת 70, אז הוא מבין פה שיש פה איזה מהלך כזה, שבבל נפלה, והוא יודע את הרי את מה שדניאל אמר, מנה מנה תקלו פרסין, והוא יודע שבעצם בזכות זה הוא הגיע לאן שהוא הגיע. אז בעצם יש פה סדר מאוד מאוד מופלא, שבעצם המלכות השנייה מכירה בכל המהלך ההיסטורי של ה-70 שנה, ונותנת לו פלומפה. זאת אומרת, הוא אומר את זה, צריך לרם אלוקי המלוקי השמיים, למה? הוא חי וקיים לעולם, ומלכותו לא תתחבל. מה זה הכוונה מלכותו לא תתחבל? מלכותו לא תתחבל, נדמה לי שהכוונה היא, כל מה שבבל ניסו לחבל במלכות השם, מלכות השם לא תתחבל, שולטנותי עד סופה. כלומר, מסוף העולם ועד סופו. אבל לא רק מסוף העולם ועד סופו, אלא הוא פועל גם משזיב ומציל ואב הדתין ותמידין בשמיה ובהרה. כלומר, מלכותו מצד אחד הנצחית, והיא גם פועלת בכל סדרי החיים, בשמיים ובארץ. כלומר, לא רק מלכות נצח גדולה מעל כל גדולים, אלא גם פועלת בכל הסדרים. פועלת בכל הסדרים. אז יש לנו פה שיעור בדעת אלוקים, שהגויים למדו על גדולת השם, משמי שמיים עד תחתיות הארץ. משמי שמיים עד תחתיות הארץ.
וזה מה שמוליד כאילו את הצהרת כורש אחר כך?
כן, אני חושב. זה ברור לזה שזה מוביל להצהרת כורש, כי זה מה שרציתי להגיד, שזה מוביל לפסוק אחת. דניאל דנה, הצלח במלכות דריאבש ובמלכות כורש פרסאה. כלומר, כורש צריך לדבר עליו כורש בתור דבר בפני עצמו, אבל בעצם כאילו זה מאוד בולט הדבר הזה של שני הצירים שבהם פתחתי את הפרק, שהם גם סוגרים, שאתה רואה שדניאל הצלח במלכות דריאבש. לא רק שדניאל הצליח במלכות דריאבש להתפלל על ירושלים, אלא דניאל מצליח במלכות דריאבש בשני הצירים האלה, גם בקישובו לירושלים ולמקדש, וגם בסדר הזה שהוא בונה את המלכות. בשני הדברים הוא מצליח. בשני הדברים הוא מצליח. יש לי איזה הערה, אני לא יודע איך לחלקל אותה, אני לא יודע הדבר הזה. זה מאוד, סוף סוף מצאנו איזה מלך צדיק כזה. למה הוא הסתלק אחרי שנה מהעולם? אני לא מצאתי בזה דברים. למה? סוף סוף יש מלך צדיק, מגיע לו לשלוט הרבה שנים. למה להסתלק זה? זה אני לא יודע.
אולי הוא עשה את תפקידו בעולם?
אז זהו, זה כאילו, אבל... אז מה, הוא כאילו אחד שהוא לא היה יכול להוביל את זה קדימה באופן מעשי כמו כורש. לא יודע, כאילו הוא נתן את החשבון הרוחני, וכורש עשה את ההצהרה המעשית.
יכול להיות שאחרי שרואים בפרק הזה, כאילו, שאחרי הכל המלכות חזקה ממנו, ששלטון החוק יותר חזק והמנהיג בפרק הזה, ואולי אף על פי שהוא הגיע למדרגה כזאת וגם שלח את הצו הזה, אף על פי כן הוא לא מצליח להשליט את זה
מה אתה אומר, אהרון?
טוב, א', מה שהוא אומר, אני באמת נשמע הגיוני, אבל אולי גם כל אחד יש לו תפקיד בעולם. תפקיד של דריאבש, היה תפקיד של לפרסם את השם מלכת פרס וקורש, באמת תופך את הצד המעשי, מה שהרב אמר.
כן, זה יכול להיות. אני בטוח שיש, אני לא מצאתי, ואתה צריך להיות איזה חזן על הדבר הזה. חלק בין... סוף סוף אתה אומר, יש לך אחד כזה צדיק, מוכשר, עושה טוב, רק שנה אחת הוא מלך, טרגדיה.
אפשר להעצים את השאלה, הרב? שהפעם היחידה שדניאל אומר את המשפט שאנחנו רואים אותו הרבה, והוא משפט שנראה מנוגד לכל הזה, של מלכה להאמין חיי, דניאל עובר את זה לדריווש. שזה פלא, אנחנו יודעים שהמלכות לא אמרה להישאר בקרב פרס או מדי לעולמים. ובכל זאת דניאל אומר את זה כאן, תמיד זה היה הכסדים אומרים את זה למוכנתר או לבית שצר, פתאום דניאל אומר את זה לדריווש.
אומר, הוא היה כזה צדיק שמבחינת דניאל היה מצוין אם הוא היה נשאר עוד כמה שנים טובות בקדנציה. כאילו, אנחנו יכולים להסתדר עם זה לעולם. כן, כן, כן. הערה גם, כן, אני גם חשבתי ככה לדבר הזה. וואו. טוב, בסדר גמור, בעזרת השם. מי נשאר בגבעת שמואל?